ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל משורה ראשונה בדף למד ח', עם ציטוט מהמשנה. ראינו מספר אנשים שנזכרים לטוב, ובסוף המשנה ראינו ניקנור, נעשו ניסים לדלתותיו ונזכר לטוב. הגמרא מביאה כאן ברייתא עד המשנה שמתארת מה הרקע, מה הסיפור, ובשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו נס דלתות של ניקנור. אנחנו מדברים על דלתות לבית המקדש. תנו רבנן, מה ניסים נעשו לדלתותיו? אמרו, כשלח ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, עם דלתות לשער המזרח של העזרה, בחזירתו עמד עליו נחשול שבים, סערת ים, לטובו. נטלו אחת מהן וטילוע לים. לקחו אחד מהדלתות להקל לספינה, ועדיין לא נח היה מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה. עמד הוא וקרחה, והוא חיבק את הדלת השני. אמר להם, ניקנור אמר לאנשי הצוות שם על הספינה, הטילוני אימה. מיד נח היה מזעפו, והיה מצטער חברתה. כיוון שהגיע לנמלה של הכל, הייתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה, אותו דלת ראשון, ויש אומרים בריאה שבים, בלטה וקיעתה ליבשה. ועליה אמר שלמה, קורות בתינו ארזים, רהיתנו ברוטים. רהיתנו זה לשון דלת. אל תקרי ברוטים אלא בריאת ים. לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו, כלומר כשהעשירו, אז שינו את הדלתות להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, בפני שנעשו בו ניסים. ויש אומרים, בפני שנחושתן, הם היו מנחושת, נחושתן מוצאבת הייתה. היה כבר בצבע שדומה לזהב. רבי אליעזר יעקב אומר, נחושת קלוניתה הייתה, רש"י כותב, קלוניתה מזוקקת, וכן שם מין נחושת, והוא נחושת כלל. והגמרא ממשיכה, אותו נחושת קלוניתה הייתה, והייתה מאירה כשל זהב. עד כה התייחסנו לאותם אנשים שנזכרו לשבח. המשנה כאן מביאה קונטרה, ואלו לגנאי. של בית גלמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים. של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד. בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. על הראשונים, כלומר הקבוצה הראשונה במשנה הקודמת, נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר ושם רשעים ירכב. אתם יכולים לראות באדמות המסומנות קטעים ארוכים ומסגרות. אז בעמוד הזה בעצם הכל הוא מקורות תנאים, סיפורים, רקע למה שראינו כאן במשנה, וזה ממשיך עד עמוד ב'. תנו רבנן, בית גלמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעים לאפות כמותן ולא היו יודעים לרדות. עוד זה הפרוצדורה של הוצאת התנור, הלחם, המאפה מהתנור. אז הם לא היו יודעים לרדות כמותן. בואו נוסיף עוד פרט. הלחם שמדובר פה, לחם הפנים, כפי צויין בשואה הקודמת, לחם הפנים היו להם צורה מאוד מיוחדת. במסך מנחות יש מחלוקת בנושא הזה, אבל זה לא היה כיכר לחם כמו שאנחנו מכירים מהמקולת או מהחנות, אלא זה היה אחד מהשיטות, הוא נקרא זה תיבה פרוצה, כלומר היה לו תחתית ושתי דפנות שעולות בצדדים. אז היכולת, החוכמה להוציא כזה דבר מהתנור בלי שהוא יתפרק, זה דורש אומנות. וזה מה שמציינים פה, שלא היו יהודים, אותם אומנים שהביאו מאלכסנדר של מצרים, לא היו יהודים לרדות כמותם. שהללו מסיקים מבחוץ ואופים מבחוץ, והללו מסיקים מבפנים ואופים מבפנים. צורות שונות של אפייה, של הסקת התנור, ויש לזה השפעה על הנושא שהזכרנו. הללו פיתן מטפשת, והללו אין פיתן מטפשת. כששמעו חכמים בדבר אמרו, כל מה שבא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר כל נקרא בשמי ולכבודי ברעתיו, וחזרו בית גרמו למקומן. הם ראו בזה השגחה, אם רק הם יודעים איך לעשות את זה, וזה לכבוד בית המקדש, אז הרימו ידיים ולקחו אותם בחזרה. שלחו להם חכמים ולא באו, אותם בית גרמו לא חזרו, כפלו להם שכרן ובאו. בכל יום היו נוטלים 12 מנה, והיום 24 מנה, 24. הם הכפילו את שכרם. רב יהודה אומר בכל יום 24 והיום 48. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? למה שמרתם את זה לעצמם, הסוד הזה? אמרו להם, יודעים היו של בית אבא היה מסורת בבית אצל אבותינו, שבית זה הכוון לבית המקדש עתיד לחרב, שמה יומוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד עבודת כוכבים, בכך יעבוד עבוד את האלילים עם הלחמים האלו. ועל דבר זה מזכים אותם לשבח. על הדבר הבא מזכים את בית גרמו לשבח, מעולם לא נמצאת פת נקייה ביד ביניהם, שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונים, וקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. הם פשוט חיו ופעלו בצורה שלא יעלה בהם חשד, ועל זה הם ראויים לציון שבח. של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. תנו לבנן, בית אבטינס היו בקיים במעשה הקטורת ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים, והיו יודעים לפתם כמותם. רש"י כותב לפתם לכתוש הסמנים ולערבם יפה, כמו שנאמר ממולח. זה כן ידעו, ממשיך הגמרא, ולא היו יודעים להעלות עשן כמותן. של הללו מתמר ועולה כמקד, של הללו מפציע לכאן ולכאן. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, כמו שראינו מקודם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בוראו, שנאמר, כאן מביאים פסוק אחר ממה שהבאנו מקודם, כל פעל השם למענהו, וחזרו בית אבטינס למקומן. זה בסופו של דבר חזרו, אבל בינתיים שלחו להם חכמים ולא באו, כפלו להם שכרן ובאו. בכל יום היו נוטלים 12 מנה והיום 24, ואני לא אומר בכל יום 24 והיום 48. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? אמרו, יהודים היו של בית אבא שבית זה עתיד לחרב, אמרו שמה ילמוד אדם שאינו מהוגן ויעבור לעבור לעבור לכוכבים בכך. ועל דבר זה, מסכים אותן לשבח, מעולם לא יצאת קלה מבוסמת מבתיהן. וכשנוסעים אישה ממקום אחר, כלומר מכניסים למשפחתם אישה מבחוץ, מתנין, עושים תנאי, מתנין אימה שלא תתבשם, שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבשמים, לקיים מה שנאמר ואתם נקיים מהשם ומישראל. תניא, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אחד מבני בניהם צאצאים של בית אבטינס. אמרתי לו, אבותיך ביקשו להרבות כבודן ורצו למעט כבוד המקום, כי הוא רצו שאף אחד לא ידע את הסוד להכנת הקטורת, אז זה רק שזה היה להרבות כבודן. עכשיו כבוד מקום במקום, עכשיו קיים מצב חורבן הבית, זה לא פוגע בכבוד השם. אז כבוד מקום במקומו ומעט כבודם בחורבן הבית, אז אותה משפחה אין להם במה להתגאות. אמר רבי עקיבא, סך לי ישמעאל בן לוגה, פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה ללקט עשבים, אחד מכמובן צאצאי בית אבטינס, וראיתי שבכה ושחק. אמרתי לו, מפני מה בכית? אמר לי, כבוד אבותיי נזכרתי. ומפני מה שחקת? אמר לי, שעתי אז שבוכו להחזיר לנו. ומפני מה נזכרת? אמר לי, מעלה אשן כנגדי. זה שם של עשב שהוא מעלה אשן, וכמו שראינו מקודם, הוא מרכיב חיוני בצורת העלאת אשן של הקטורת. אז רבי עקיבא ממשיך עם הסיפור של אותו רבי ישמעאל בן לוגה. אז רבי ישמעאל בן לוגה אומר, הראו לי, אמר לי, שבועה היא בידינו שאין מרים אותו לכל אדם. אמר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגילת סממנים בידו. אמרתי לו, מאין אתה? אמר לי, מבית אבטינס אני. ומה בידך? אמר לי, מגילת סממנים. הראו לי. אמר לי, כל זמן שבית אבא היו קיימים לא היו מוסרים אותו לכל אדם, ועכשיו הרי הוא לך ויזהר בה. וכשבאתי וסחתי דבריי לפני רבי עקיבא, אמר לי, מעטה אסור לספר בגנותן של אלו. מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אנחנו נחזור על כמה מהאמירות האלו דרך רש"י. בעמוד א', רש"י תופס שני התורים, אז בתור השמאלי, מכאן אמר בן עזאי, ממעשה בית גרמו ובית אבטינס שביקשו חכמים לדחותם ממקומם ולא יאכלו, בשמך יקראוך. כלומר, לא ידאג אדם לומר, פלוני יקפח פרנסתי, כי על כורחם בשמך יקראוך לבוא ולשב במקומך. ממשיך רש"י בעמוד ב', כאן רש"י הוא במקום הרגיל, ומשלך ייתנו לך. כלומר, לא משלהם ייתנו לך מתנה, אלא מזונות קצובים לך מן השמיים. ואין מלכות נוגעת בחברתה, משיגיע זמן המלכות ליפול ותעמוד אחרת, לא יאחר זמן כמלוא נימה, אלא מי שזמנה ליפול בלילה, נופלת בלילה. אני מדלג שורה, וזמנה ביום, נופלת ביום. נחזור על זה עוד פעם. אמרנו, מי שזמנה ליפול בלילה נופל בלילה, שנאמר בי בלליה יתכתב בשצר, ושזמנה ביום נופל ביום, שנאמר ובתחן פס חס פס סליחה ובסך פן חס חשך היום. אנחנו צריכים לזכור את המסר הזה, כל כך יסודי ומרכזי באמונה שלנו, ואם אדם מצליח להפנות את זה, אני משוכנע שזה יכול להיות משנה חיים, שמוריד את כל הלחץ שיש לאנשים על נושאי פרנסה ותחרות וכולי. הנושא כעת הוגרס בן לוי, שיר תניה, כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין. מיקום מאוד מיוחד, רש"י כותב, לבין הנימים, בין חליקת נימת השפה נגד מחיצת החותם. אז הוא היה מכניס ידו לפיו בצורה כזאת, עד שהיו אחיו הכהנים נזכרים בבת ראש לאחוריהם. רש"י כותב, נרתעים מהכרעת הכל. משהו מיוחד, משהו אדיר. זה היה מנת הוגרס בן לוי. כידוע, בבית המקדש הנושא של שיר היה דבר שהיה מלווה את הקורבנות, את הקרבת הקורבנות. תנו רבנן, אנחנו ממשיכים עם בן קמצר, שהוא היה בקי בכתב. תנו רבנן, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. אמרו עליו שהיה נוטל ארבע קולמוסים בין אצבעותיו, ואם הייתה תיבה של ארבע אותיות, היה כותבה בבת אחת. ניקח אולי הדוגמה החשובה ביותר, שם השם, שמורכב מארבע אותיות. אז הוא היה מסוגל, לפי מה שכתוב בגמרא, לכתוב את שם השם בבת אחת, ארבע אותיות בבת אחת. אמרו לו, מה ראית שלא למד? כולן מצאו תשובה לדבריהם. אנחנו היינו מקודם שחששו מפני חורבן הבית העתידי ואימוץ אומנותם, יכולתם, על ידי עובדי עבודה הזרה. בן קמצר לא מצא תשובה לדבריו. למשל, הרעיון שיעבדו עבודה זרה בענייני בכתב, זה לא עלה על הדעת. על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה. זה אלו שראינו בדף הקודם, כמו ניקנור ובן גמלה ובן קטין, הם זכורים לטוב, לברכה. אבל בן קמצר וחבריו נאמר, ושם רשעים יורכב. מהי ושם רשעים יורכב? אמר רבי אלעזר, לקביבות תעלה בשמותן. אנחנו מוספים על פי הגרסה בצד, מהי היא? מה הכוונה? הרי שם זה דבר אמורפי, הוא מופשט, לא דבר ששייך רקב בו, זה לא כמו תפוח או משהו כזה. אז הרקב פה הוא דלא מסכינן בשמיו. אנשים האלו לא יקראו אנשים אחרים בשם אנשים האלו. אדם לא יקרא לבנו בשם אדם רשע. מטיב רבינה, אתה אומר שלא יקראו אנשים בשם רשעים, מעשה בדואג בן יוסף. אנחנו מכירים השם הזה מהתנ"ך, דואג האדומי, דואג שהיה בזמן שאול, והוא צייר את דוד המלך. אז יש כאן סיפור שרואים מיד שכן קראו בנו בשם אותו רשע. ונקרא עוד פעם, מעשה בדואג בן יוסף, שניחו אביו בן קטן אמו. בכל יום הייתה אמו מודדתו בטפחים ונותנת משקלו זהב לבית המקדש, וכשגבה אויב טבחתו ואכלתו. האמא הזאת בלית ברירה אכלה את בנה היקר. ועליה כונן יומיה, אם תוכלן אנשים פריים עוללי טיפוחים. משיבה רוח הקודש ואומרת, המשך הפסוק, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. רש"י כותב כהן ונביא, זה מתייחס לזכריה בן יהוידע הכהן. אלמה, מה רואים מכל זה? מסכינם בשמע יהודה, דואג אדומי רשעיה, וזה קורא לתינוק בשמו. הגמרא אומרת, הכל טוב ויפה, חזי מי סליק בי, שמתם לב מה קרה איתו? אז זהו, איזה סוף מר. אז רואים מכאן שזה לא כדאי לקרוא לבן בשם רשע. אנחנו ממשיכים עם עוד מימרה של רב אלעזר. אני הייתי צריך לציין את זה לפני כמה שורות. בשוליים יש צורת בית, וכתבנו שם סדרה של מימרות של רב אלעזר, שרובם בעניין צדיק ורשע. הגמרא ממשיכה, אמר רב אלעזר, צדיק מעצמו, על ידי מעשיו הוא נזכר לטובה, ורשע מחברו. רשי כותב על זה, רשע אף על ידי חברו, אף על ידי חברו, מה? נזכר לרעה. כשמתחילים לדבר על רשעים, גם הרשע השני יזכירו אותו. צדיק מעצמו, דכתיב זכר צדיק לברכה, ורשע מחברו, דכתיב ושם רשעים לשון רבים ירכב. לא כתוב שם רשע, אלא שם רשעים. אמר לי רבינה להו מרבנן דהווה מסדר אגדת קמי. רבינה פנה לתלמיד חכם שהיה מסדר, אומר דברי אגדה בנוכחותו, וכאן בשורות הבאות אנחנו נתייחס לדבריו של רבינה. מנה המלטה דאמור רבנן זכר צדיק לברכה. אמר לי, והכתיב זה פסוק זכר צדיק לברכה. מדורייתא מנהלן, זה מה שרבינה שואב. אנחנו, אני ראיתי בספרים, וכאן רואים בתוספות ישנים, דלקא מידי דלא רמזה משה בורייתא, הפסוק זכר צדיק לברכה, הרי זה מספר משלי. מה שרבינה רוצה לדעת, איפה מרומז רעיון הזה בתורה, בחמישה חומשי תורה. ממשיך הגמרא, דכתיב, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אז הקדוש ברוך הוא הזכיר שמו של אברהם. וכתיב, מה כתוב? אחר כך, ואברהם היה לגוי גדול ויצום. הנה הברכה. ברכה לאברהם. ברגע שמזכירים את שמו, יש ברכה. זה זכר צדיק לברכה. יש עניין לברך את הצדיק. מנה המלטה, ממשיך רבינה עם שאלה לאותו מסדר אגדתה, מנה המלטה דאמור רבנן שם רשעים יוקב. המלא דאקטיב שם רשעים יוקב, זה פסוק. אז לא, שוב פעם, אותו דבר, מדורייתא מנהלן, תכתיב אייל עד סדום. הנה הוא מזכיר סדום בפסוק. וכתיב אנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. אמר רב אלעזר, צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם. רשע דר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם. מי הוא הצדיק הזה שלא מושפע מהרשעים? עובדיה, עובדיה הנביא, הוא היה גר בביתם של אחאב ואיזבל, שני רשעים. רשע דר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם, זה עשיו. לא למד מהוריו יצחק ורבקה. ואמר רב אלעזר, מברכתן של צדיקים אתה למד כללה לרשעים, ומכללתן של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים. מברכתן של צדיקים אתה למד כללה לרשעים, דכתיב כי ידעתיו אשר כי ידעתיו למען אשר יצווה. זה נאמר על אברהם אבינו שהוא יצווה את בניו ללכת בדרכיו קיים מצוות. וכתיב פטרי ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה. ומכללתם של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים, דכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לשם. והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו. אם מסתכלים בהמשך, שם בראשית פרק י"ג קראנו עכשיו פסוק י' ד', בפסוק ת' ו' כתוב, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה. אז זה הכוונה של הגמרא פה, שמקללתן של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים. ואמר רבי אלעזר, אפילו בשביל צדיק אחד עולם נברא. אנחנו הבלטנו עם הסימון הזה, צורת כתר, הביטוי צדיק אחד. עוד כמה שורות נראה עוד התייחסות לדבר הזה. אז הרב אלעזר אומר שאפילו בשביל צדיק אחד עולם נברא, שנאמר וירא אלוקים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר עמו צדיק כי טוב. אז אנחנו הבאנו פסוק בעניין בריאת העולם, מכאן הסיק רב אלעזר שאפילו בשביל צדיק אחד שווה הכל. ואמר רב אלעזר, כל המשכח דבר מתלמודו. הריטב"א אומר שגורם במזיד לשכוח דבר מתלמודו. ראיתי בספר הריטב"א בהערות שזה גם כולל אדם שמתעצל למשל מלחזור על לימודו, זה בגדר משכח דבר שעושה אדם במזיד, משכח דבר מתלמודו, גורם גלות לבניו, שנאמר ותשכח תורת אלוקיך, אשכח בניך גם אני. נציין שזה בהושע פרק ד' פסוק ו', וציטטנו מסוף הפסוק. עכשיו רבי אבא אומר, מורידין אותו מגדולתו, שנאמר, עכשיו אנחנו מצטטים מאמצע אותו פסוק, פסוק ו', שם בהושע פרק ד', כי אתה הדעת מאסת ואמאסך מכהן לי. אז הפסוק מתאר הורדת אדם מגדולתו. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש. עד שלא כבתה שמשו של עלי, עלי היה כהן גדול, זרחה שמשו של שמואל הרמתי, זה שמואל הנביא. שמואל הנביא נולד לפני פטירת עלי. ויאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, רק הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר כי לשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ויאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה היה מימרה של רבי חייא שהביא בשמו של רבי יוחנן. עכשיו רבי חייא דידי אמר מאח, הוא הביא מקור אחר לאותו רעיון, רגלי חסידיו ישמוע, כמו שואלת חסידיו טובה משהו לשון רבים. אם אתה רוצה להוכיח שבשביל צדיק אחד העולם, למה אתה מביא פסוק שלא מדבר על צדיק אחד? אמר רב נחמן יצחק, חסידו כתיב. נכון, קוראים את זה בלשון רבים, אבל הכתיב שלו הוא לשון יחיד. אז רואים מכאן שבשביל צדיק אחד השם שומר ומקיים את עולמו. ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא, שנאמר רגלי חסידיו ישמור. דבי רב שילה אמר, כיוון שבא לידו דבר עבירה פעם ראשונה או שנייה ואינו חוטא, שוב אינו חוטא, שנאמר רגלי חסידיו ישמור. בתוספות ישנים הוא מאיר ונקרא ביחד רגלי חסידיו ישמור, ואם תאמר הרי יוחנן כהן גדול ששימש בגדולה גדולה 80 שנה ובסוף נעשה צדוקי. אז הנה אדם שחי הרבה שנים ורק בסוף נכשל. יש לומר, דוודאי אם בא להתאמה אין נועלין לפניו לגמרי, אלא הרבה מכין אותו מכאן בערך בלא עמל להתאהל ולהתקדש. כלומר, אם אדם בכוונה הולך להתאמה, ליפול, אז לא מונים ממנו. זה מה שקרה אצל יוחנן כהן גדול. אבל אדם שלא בכוונה מחפש חטא, הוא חי חיים רגילים שלרוב האנשים מתמודדים עד סוף ימיהם עם יצר הרע, אבל אדם שמצליח לעבור רוב שניו, או מצליח לנצח את היצר הרע פעם אחת, פעם שנייה, אז הרבה, יש לו הרבה סייעתא דשמיא באמת לשמוע על עצמו ולא ליפול. אמר ריש לקיש, מה דכתיב? אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, פעל לטמאי פותחים לו. לא מונים מאדם שבא לטמאי, פעל לטהר מסעין אותו. תנא דבי רבי ישמעאל, משל אדם שהיה מוכר נפט ואפר סימון. הגמרא ממשיכה לדף למתת עמוד א'. נפט הוא דבר שיש לו ריח דוחה, אפר סימון הוא ההפך, מאוד ריח מאוד משובח, הוא מושך. בא למדוד נפט, אומר לו, מדוד אתה לעצמך. הנפט הוא משל לחיד, תעשה לעצמך, אנחנו לא עוזרים לך. זה מה שנאמר מקודם, בא לטמא, פותחים לו. בא למדוד אפר סימון, אומר לו, המתן עד שאמדוד עמך, כדי שנתבשם אני ואתה. תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. רש"י כותב, שואל ראשון המטמטמת, אוטמת וסותמת מכל חוכמה. ממשיך הגמרא שנאמר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. אל תקראי ונטמאתם, אלא ונטמתם. תנו רבנן, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. אדם מטמא עצמו מעט, מטמאים אותו הרבה. מלמטה, מטמאים אותו מלמעלה. בעולם הזה, מטמאים אותו לעולם הבא. תנו רבנן, והתקדשתם והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. רש"י, בדיוק המכתיר המתחיל, והתקדשתם מעט, והייתם קדושים הרבה. הבא להיטהר, מסיין אותו. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא גדולה לסיים פרק שלישי של מסכת יומא. בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק רביעי. עד כאן שיעורנו להיום.